ערב טוב לכולם. אנחנו בשיעור השני בסדרה הזאת של יסודות האמונה, בניין האמונה. אני חושב שכולם יש ספרי אורות. אני מתחיל בתחילת השיעור את הבקשה שביקשתי בתחילת השיעור שעבר, כי שהסדרה הזו היא בניגוד לשאר השיעורים ולשאר הסדרות, שהכניסה היא חופשית, נמצא להעביר לשם. בסדרה הזו אני מבקש להיכנס מי ששמע את השיעורים הקודמים. בסדר? לא להיכנס באמצע. עוד פעם, יכול להיות שלפי הכמות אני מבין שיש פה אנשים שלא היו בשיעור שעבר, אז בתקווה שהם השלימו את ההקלטה. יש עוד ספרים פנויים? הלכו להעביר. סתם תסתכלו שתיים ספר אחד. אז אני מקווה שכל מי שכאן, אז הוא שמע את ההקלטה של השיעור הקודם, כדי שלא חלילה יהיה בלבול. זה דברים יסודיים לדעתי, אבל הם מאוד מופשטים, ודורשים פה לפחות בהתחלה איזשהו רצף ועקיבה. בסדר? גם לצופים בבית, מי שרואה, אני מבקש את השיעור הראשון, שיעור ההקדמה, הוא חשוב לעזור. אני אעשה בכל זאת חזרה קצרה על הדברים שאמרנו בשבוע שעבר, ונתחיל בעזרת השם את המאמר בעצמו. אנחנו אמרנו שאנחנו מנסים השיעורים הללו לברר את יסודות האמונה בצורה מאוד שיטתית ומסודרת. אמרתי בשבוע שעבר שהתפיסה האמונית המקובלת, תפירים אפשר שם הספרים לשם, שהתפיסה האמונית המקובלת על רוב העולם כיום, בין אם דתי ובין אם הוא לא דתי, שאנחנו, זאת אומרת, האמונה מובנית על שלושה שלבים. שלב ראשון, מה זה אלוהים? התפיסה המקובלת רואה את אלוהים ככוח עליון, איזשהו ישות, שוב, יש כאלה שלא יגדירו את זה ישות, יגדירו את זה ככוח רוחני, ששולט על העולם, ברא את העולם, ואנחנו נאמנים לו, עובדים אותו. ושוב, הוויכוח בין אנשים דתיים לאנשים חילונים, האם הכוח הזה קיים או לא קיים. אבל ההגדרה שלו זה ככוח חיל. השלב השני זה האמונה. איך אדם מגיע לאמונה או לאי אמונה באותו כוח עליון? לא יודע אם יש פה איזשהו ויכוח הוכחות שכליות, שההוכחה הקלאסית אמרנו לו שמישהו היה חייב לברוא את העולם, או משהו רגשי. השלב השלישי בבניין האמונה של רוב האנשים זה האמונה בתורה ומצוות. איך אני יודע שהכוח העליון הזה, אם הוא אכן קיים, מצווה לעבוד אותו על ידי מה שאנחנו מכנים תורה ומצוות, בדרך כלל משתמשים בהבנה של מסורת ממעמד הר סיני, שהיה מעמד גדול לפני מיליוני אנשים, שאותו הכוח העליון התגלה אליהם, ומאז סימן שהוא קיים, ושם הוא נתן את הוראות ההפעלה של העולם הזה, מה שמכונה תורה ומצוות. הסברנו ששלושת ההבנות הללו, הן לא שהן לא נכונות, אנחנו בזאת שנראה בהמשך השנה שהן נכונות, רק שצריך להעמיק אותה, ובמילים הללו להכניס מימדים יותר ויותר רחבים. דבר ראשון, הסברנו שלא ניתן להגדיר את אלוהים. בסדר, עצם ההגדרה של אלוהים, לא משנה איך נקרא לו, זה שאתה קורא לאלוהים כוח עליון, באותה שנייה כבר הגבלת את אלוהים. אלוהים הוא כוח, כלומר משהו שנגמר באיזשהו שלב, וכיוון שכך, זה כבר לא יכול להיות אלוהים, כי אלוהים אמור להיות משהו אינסופי, לא מוגבל בשום צורה ואופן. אמונה גם אמור, להוכיח את אלוהים באמצעות השכל, זה דבר שלא ניתן. כי אלוהים הוא משהו אינסופי, מוחלט, מעל השכל, ואתה לא יכול להשתמש בשכל אנושי מוגבל, שבנוי על הסובייקטיביות, בנוי על החושים המוגבלים שלנו, כדי להוכיח דבר מוחלט. הדבר השלישי אמרנו, וזה אני בכוונה אומר בקצרה, כי זה מגיע בשלבים יותר מאוחרים של המהלך הזה, שגם ההוכחה כביכול הבלתי ניתנת לערעור שמעמד הר סיני היה, כי מעידים על זה מיליוני אנשים, אמרנו, זה גם הוכחה שכלית, כמו כל הוכחה שכלית שניתן לריב עליה, כי ייתכן שעוד פעם היה שם איזשהו, עבדו, רק 2 מיליון איש, עשו איזשהו אפקט טכנולוגי, או היה נדמה להם, וגם אם ראו איזה משהו, מה שזה עבר מדור לדור, באופן מאופל, בוודאי לא על זה ניתן לבנות את אמונת ישראל. לכן אמרנו שכל עמדת המוצא צריכה להיות שונה לחלוטין. אנחנו, כשאנחנו עוסקים בנושא הזה של אלוהים, של בניין האמונה, אנחנו צריכים לשנות פאזה במוח. אנחנו לא עוסקים פה בהוכחות שכליות. אנחנו לא אמורים להשתמש בשכל שלנו בשביל להוכיח דברים. אנחנו נשתמש בשכל שלנו, וזה מה שאנחנו עושים בשיעור הזה, כדי להסביר את דברים. שימו לב, יש פה הבדל מאוד מאוד משמעותי. אמרנו לפעמים זה פעם שעבר, רבי יהודה הלוי, אנחנו נראה את זה במאמר הראשון, הוא קורא לזה, לפחות לפי התרגום שלי בן טיבון, פתח דבריי היא הראייה שאחריה אין צורך לא בראייה ולא במופת. אנחנו לא עושים פה ראייה, כלומר הוכחות, אלא אנחנו רואים, אנחנו פשוט מסבירים מחדש את הנתונים שכולנו יודעים אותם. או אם נרצה להמחיש את זה, ישנם, כמשל, ישנם שתי דרכים להוכיח שיש שמש בעולם. כן, נגיד מדובר כאן ב... שלי פלאפון, מדובר שנגיד יש קבוצת אנשים שנמצאת בתוך מערה חשוכה שאף פעם לא ראו אור שמש. בסדר? הם נמצאים במערה. איך הם ידעו שקיימת שמש בחוץ? אז שיטה אחת זה לעבוד בלוגיקה שכלית. כלומר, נגיד, תראה, הם מפחדים שיש שמש בחוץ. במערה הזו יש פה צמח, והצמח ירוק. אז אם הוא ירוק, סימן שיש קלורופיל. אם יש קלורופיל, סימן שיש פוטוסינתזה. אם יש פוטוסינתזה, סימן שיש מקור אור שמאיר וגורם לפוטוסינתזה ולקלורופיל להופיע. זה שיטה. שיטה שנייה זה פשוט מוציאים את האנשים מהמערה, אתם מראים להם, אתם רואים את העיגול הגדול בשמיים, המאיר, זה נקרא שמש. זה פחות או יותר מה שאנחנו עושים פה עכשיו. מפסיקים להוכיח שיש אלוהים, אלא פשוט מסבירים, אתה רואה את הדבר הזה, שאתה יודע אותו, ואתה ברור לך, ואין לזה מחלוקת, זה נקרא אלוהים. אנחנו משנים את מילון המונחים. זה המטרה של המקום. וכן, איך משנים את מילון המונחים? כשאנחנו רוצים להתעסק שוב במושג הזה של אלוהים, אנחנו לא יכולים להתבסס על שכל. התפיסה היוונית, התפיסה המערבית, שאלפן, התפיסה המערבית שהיא תלויה על הפילוסופיה היוונית, היא מנסה לשלוח את היד שלה, היד המשמשנית שלה, כלומר את החושים, לעשות, לבנות תפיסת עולם, ועל גביה להניח את הרגל הרוחנית. זאת אומרת, לקלוט נתונים מצד המציאות, ועל פי זה להגיע למסקנות שהן כביכול יהיו ודאיות. הדרך הזו מלכתחילה היא מעורערת, היא לא נכונה. כי כל נתון שנספג בהכרה שלנו, הוא בנוי על החושים שלנו, והחושים שלנו כידוע הם מוגבלים. אי אפשר לבנות להם שום דבר מוחלט. לכן כל עמדת המוצא צריכה להיות אחרת. אנחנו לא מתחילים מהחוץ אל הפנים, אלא מתחילים מהפנים אל החוץ. בערת סוגריים, זה בדיוק מה שעושה רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. איך מתחיל ספר הכוזרי? חלום. מתחיל במשהו פנימי, שהולך ובוקע באדם, וממנו הוא הולך ומגיע החבר, מגיע החכם, ומסביר לו את מה שיש בו כבר בפנים. מה אנחנו יודעים בפנים? מה? הנתון היחיד, שעליו אין, אי אפשר לערר, שאי אפשר להתווכח עליו בכל החיים שלנו, זה רק נקודה אחת. עצם החיים. זה שאנחנו קיימים. נקודת הקיימות, נקודת החיים שלנו, זה הנתון היחיד שאנחנו יודעים אותו, לא מתוך הכרה, לא מתוך חושים, לא מתוך מסקנה, אלא להפך, כל החושים, כל ההכרות וכל המסקנות, הם פועל יוצא של זה שאנחנו קיימים. אני קיים, איפה אני יודע שאני קיים? בזה שאני קיים. בסדר? זה תודעת על. יש תודעות פרטיות בחיים. זה שזה מיקרופון, אני קורא לשם העצם הזה בשם מיקרופון, ולזה נייר, זה תודעה פרטית. זה איזושהי מסקנה לוגית שהגעתי אליה בתוך התרבות שבה אני חי. זה שאני קיים, זה תודעת העל של החיים. זה תודעה שהיא לא תודעה שכלית, היא תודעה אבייתית, קיימותית. גם מה שעכשיו אני אומר את המילים הללו, אני לא מוכיח. אני פשוט אומר במילים כדי לתאר איזושהי תחושה קיימותית שנמצאת פה של כולם. שוב, התקווה שכולם בטוחים פה שהם קיימים בחדר הזה. בסדר? אני מקווה. מה, מי שלא בטוח שהוא קיים? בסדר? יש אפיקים מקצועיים לטפל בנושא, זה לא כאן המקום שלו. בסדר? אוקיי. נקודת הקיימות הזו, כן, קוראים לה בשפה יהודית, שוב, בשביל הכל משנים מונחים פה, לא מוכיחים שום דבר. אני קיים, אין אף בן אנוש, לא אומר לי לפחות שיכחיש את הקיימות שלו. ולא רק בן אנוש, אמרנו, גם חי, גם צומח, גם דומם, הכל קיים, הכל מצוי. עכשיו נעשה גיד גרוב, כמו בצבא, לחפות טלפון לפני הכניסה לשיעור, בסדר. הנקודה הזו של הקיימות של החיים שלי היא מכונה בשפה יהודית נשמה. בסדר? נשמה, יש בנשמה, כלומר יש בחיים, בסדר? נשמה, לפעמים, אגב, כל נשמה פה זה על פי המנוחים של הרב קוק, וגם זה על פי מאמרים מסוים שלו. יש כמובן מחכמי ישראל שמתקבלים במילה נשמה לצד המוכני שלה. בסדר? אבל לא להתבלבל. אנחנו פה על פי מילון המונחים של הרב קוק, המילה נשמה זה עצם החיים של האדם. כן, נשמה, נשימה, כי הנשימה היא נקרא לזה הנתון חיים הכי בסיסי שמבטא את הקיימות שלי. אבל שימו לב, גם לפני שנשמתי, גם הייתי קיים. גם בתור עובר בבטן של אמי, גם היה בי קיימות. וגם השולחן הזה, בלי שהוא נושם בצורה של משהו חי, הוא גם קיים. בסדר? אבל משתמשים בביטוי נשמה ולשון נשימה. בסדר? הנשמה, יש בי מציאות. אני קיים. וכאן אמרנו שלב הבא. הקיימות שלי היא לא הקיימות היחידה. יש עוד הרבה קיימויות סביבי. אני חי בתוך מרחב של מציאות. גם אם המציאות הזו, כמו שאמרנו, היא לא בדיוק כמו שהיא באמת, אלא היא, אני מדמה אותה, ויש פה אשליה, והמציאות היא, מה שאגב מאוד מסתבר על פי חוכמת הקבלה, שכל אחד מאיתנו רואה מציאות אחרת, אנחנו רק קוראים לזה בשם משותף. אבל בעצם מה שאני קורא שחור, ואת קוראת שחור, והוא קורא שחור, זה משהו אחר לגמרי. ניכנס לזה בשלב יותר מתקדם של ההתפלספות. עכשיו נשאר ברמה הפשוטה. יש מכלול של קיימות בעולם. אני חי בתוך מציאות. יש קיימות. ולו בדמיון שלי. ואפילו אם אני דמיון של מישהו אחר, בסדר, ניכנס פה לכל סוגי המתוסבכים שקיימים, אני אשליה של מישהו אחר, ואני בעצם לא קיים באמת, בסדר. הקיימות של האשליה הזו, מה שלא יהיה, יש קיימות. לנקודת הקיימות של כל המציאות קוראים בשפה יהודית אלוהים. יוד קי וו קי הוויה. או בשפת הזוהר, שורש כל עולמים, שורש כל העולם, נשמת כל נשמתים, נשמת הנשמות. אלוהים זה הנשמה הגדולה של המציאות. כמו שם, רק אני אסיים את המשפט, לא זאת שאלו, אלוהים זה לא מישהו, אלוהים זה לא משהו, צריך לצאת מתפיסת הכיוון הזה, במילא לא צריך להוכיח שהוא קיים בשמיים, בארץ וכו'. אלוהים זה הכל, זה שורש הכל. כל מה שקיים במציאות זה הופעה של אלוהים, של הנשמה, של נקודת החיים שעומדת בבסיס כל המציאות. בסדר? זה הרעיון. אלוהים, כמו שאומר המדרש, הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. הוא הכל, ויחד עם זה הוא תמיד גם יותר מזה. אלוהים זה לא משהו שניתן להגדיר, אלוהים זה לא משהו שניתן לתפוס, לא פיזית וגם לא שכלית, בדיוק כמו שאת החיים שלי, אני לא מסוגל, את נקודת החיים שלי, אני לא מסוגל לתפוס ולהגדיר. ביחד עם זה, ברור לי שהיא קיימת, במה? בעצם זה שאני קיים. אני לעולם לא יכול לתפוס את המציאות, את שורש המציאות. יחד עם זה, המציאות קיימת, והיא כל הזמן הולכת וממשיכה, הולכת ומופיעה עוד ועוד 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 ועוד. אלוהים זה הבסיס, זה השורש של כל היש כולו. בבקשה, עכשיו שאלה.
נראה לי שהבנתי את הרמה של הקיום האישי של כל אחד. ואי אפשר להתמקח וגם אי אפשר להקדיש.
כן.
אבל אני לא מבין את ההכרחיות של המעבר מהשלב הזה, לשלב של הכל.
אתה יכול להישאר רק בשלב שרק אתה קיים. בסדר? שורש הקיימות שלך זה... אני פשוט רציתי כדי שהדברים יהיו יותר, כדי שאדם לא יקרה בטעות, שהוא רק הקיימות שלו מצויה. תבין שיש, הקיימות היא בהרבה יותר גדולה ממך. תן, אז בוא תתחיל את זה רק בך. אתה קיים, ויחד עם זה שאתה רואה שהקיימות שלך היא לא נגמרת. אתה חי ופועל ועושה עוד דבר ועוד דבר. עוד לשורש של כל הדברים האלה, נשמה, הנשמות, הנשמה הפנימית של הכל, של כל חייך, זה נקרא אלו. בסדר? והנשמה הזו הולכת ומופיעה במציאות באינסוף גוונים. היא הולכת ומופיעה בצורה דוממת. עם הזמן היא הולכת ומופיעה בצורה יותר איכותית. בצומח, שזה כבר לא רק חיים סטטיים, אלא גם חיים עם תנועה. אחרי זה זה הולך ומופיע באיכות חיים עוד יותר מפותחת, שזה בעל חיים. אחרי זה איכות חיים עוד יותר מפותחת, שזה בני אדם. אחרי זה איכות חיים הכי מפותחת, גם ישראל עוד נגיע לזה. כן. ההגעה,
אני חושב,
מה שייך לנו?
רק תעשו את זה,
זה כל עולם הקבלה, כל עולם הפנים מדבר על זה. רק הרב קוק, אתם תראו, הניסוחים שלו, אנחנו לא מחדשים פה שום דבר. כל מה שאנחנו אומרים פה זה קיים אצל כל חכמי ישראל בכל הדורות. מה שאמרת. דקארט, אני חושב משמע אני קיים, זה בו מקיים, זה הכוונה. הסברנו זה פעם שעברה. אני חושב משמע אני קיים, דקארט עצמו לא התכוון לאני חושב אינטלקטואליות, I think. אלא הוא התכוון, אני חושב, אני יכול עכשיו. זאת אומרת, יש בי את נקודת החיים שמסוגלת להפעיל את כוח החיים הכי חשוב, שזה השכל. משמע אני קיים. אבל בעומק העניין, הכל קיים. גם השאלות כמו שאני אצלי לקצועה את קיים. בסדר? הכל קיים. כן.
אני אומר שכל הפעולות שלי זה משור
של הפעולות
שלי.
נכון. אז
בעצם זה
כנגד העניין
של
שכר
ועונש.
לא, אתה עכשיו תפעיל מה זה שכר ועונש. אני אזור פה שוב, רק בקריאת כיוון, עוד נתון בדרך יותר רחבה, מה זה באמת שכר ועונש. בתפיסה הרגילה הבנו שיש שם איזה כוח למעלה שנתן איזשהם הוראות הפעלה, תמיד לא בואו להשתמש במכונת כביסה, לא יודע למה. הוראות הפעלה של מכונת כביסה. כן, כמו שאלוהים כאן ועם השעון, זה מכונת כביסה. לא יודע למה דווקא התבייתו על שתי הדוגמאות הללו. ועכשיו, מכיוון שיצרן מכונות הכביסה נתן לי הוראות ולא עמדתי בהן, עכשיו הוא מעניש אותי ו... זה שהוא תפיסה מאוד מאוד חיצונית, שאלוהים זה משהו חיצוני לי, ואני לא צייתתי לאדון שנמצא למעלה, אז מגיע לי עונש. עכשיו שאנחנו מבינים, התחלנו טיפה להבין, להסיר את הדברים בצורה יותר מופשטת, מה זה בעצם שכר ועונש? שכר ועונש זה לא איזה משהו חיצוני, אלא אם אדם לא מופיע את החיים בסדר הנכון שלהם, אז הוא יהיה חולה. זאת אומרת, החיים שלו הם עם חיסרון, זה נקרא עונש. כמו אדם אוכל משהו לא בריא, הוא נהיה חולה. אדם לא מופיע את החיים בסדר שבה השלמות האינסופית, האלוהית, ברא את העולם, ממילא יש לו עכשיו חסרונות, יש לו עכשיו כישלונות.
זה
התחות
שלנו.
זה התחות שלנו?
לא. התחות
הבחירה זה האם להופיע, לא להתכחש אלוהים, זה לא ניתן. על כוחך אתה נולד, אדם קיים בין אם ירצה ובין אם לא ירצה, וגם הוא הולך להתאבד, הוא גם מופיע סוג של קיימות, רק בצורה מעוותת. הוא לוחץ על עדק שישחרר כדור שיסיים את קיימותו בעולם הזה. אבל גם הוא פעל לזה מתוך הממשות שלו. אבל אדם יש לו בחירה האם להופיע בצורה יותר מהירה ויותר ישירה את השלמות האלוהית, או להסתתם, זאת אומרת, לא להופיע את השלמות, את החיים בצורה הנכונה שלהם, ואז ייקח יותר זמן. אבל זה בסוף יגיע. לכן קוראים להם למה נקרא שמה, אומרים חז"ל, אלוהים אחרים שמאחרים את האלוהות להופיע בעולם. אדם לא יכול שלא להופיע את אלוהים. אלוהים, השלמות האינסוף היא הולכת ומופיעה, בין אם נרצה ובין אם לא. אדם יכול רק להופיע את זה בצורה יותר מהירה וטובה, או בצורה יותר איטית ומוקדת. זה הרעיון הכלל. כן.
השם
שצריך לו
בראשית,
הוא רואה המתמונה
אחרת,
שהיא מתמונה אחרת, כן. ממש לא. עכשיו אתה צריך ללמוד את כל הפסוקים בתורה מחדש. בראשית ברא אלוהים. הבנה פשוטה, שעוד פעם היא הבנה נכונה, כי זה גם נכון. אפשר להבין את זה, וככה גם ילדים אמורים להבין, נדבר גם על זה, שבשלבים השונים של אמונה ככה אדם צריך להבין, יש שם מישהו שברא את העולם. בעומק העניין, מה זה בראשית ברא אלוהים? השלמות האינסופית החלה, כן, אלוהים, היא החלה להופיע ולהתגלם בתוך העולם הזה. איך? על ידי כל הממדים שאנחנו מכירים, של יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי. איך? הכל נשאר אותו דבר. רק אלוהים זה כבר לא מישהו חיצוני לי, אלא אלוהים זה מישהו שמופיע בתוך החיים שלי. זה הרעיון. בואו ניקח אולי הפסוק שיהיה יותר קל, שני אחת נסביר, שיהיה יותר קל להסביר את זה, אולי נזכר את זה פעם שעברה. פסוק, תקריתי ממתי את הפעם שעברה. אלוהים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מועטים. אומר את זה שלמה המלך במשלי. הזכרת את הפסוק הזה פעם שעבר? בבקשה, זה עכשיו פסוק שמחריש בצורה היותר מדויקת את ההבדל בין שתי ההבנות עליו. על פי ההבנה הפשוטה, מה זה הפסוק הזה? פשוט, אלוהים בשמיים, יש שם איזה כוח עליון שנמצא למעלה, אתה על הארץ, אתה בן אדם, לכן, שתו. כמה שתי יותר מסכן, כמה שתי יותר קטן, כמה שתי יותר אפס, אתה יותר קרוב לאלוהים. ככל שאתה יותר מוחק את עצמך בשביל אותו כוח עליון שנמצא למעלה, אתה יותר עבד השם. על פי ההבנה שלנו עכשיו, באותה פסוק, להכניס עומק. אלוהים בשמיים, מה זה אלוהים בשמיים? לא שאלוהים נמצא באיזה מקום מעבר לאטמוספירה. ככה ילדים קטנים הבינו. יש שם איזה סבא זקן בשמיים. אלוהים בשמיים, מסביר הרמב״ם, מה זה שמיים? שם, שם, שם. אין סוף. שמימיות אין סופית. שמיים זה פשוט ביטוי, כיוון ששמיים נמצאים מעלינו, אז זה איזשהו ביטוי למשהו ש... בהרבה יותר רחב מאיתנו. אלוהים באינסוף, זה הכוונה אלוהים בשמיים. אלוהים הוא אינסופי, ואתה לארץ. ההופעה שלך של אלוהים היא עכשיו מוגבלת. אתה מופיע את החיים שלך, שיש בהם הרבה שלמות, הרבה דברים טובים, אבל היא לא האינסוף, היא סוף, היא מוגבלת. על כן יהיו דבריך מועדים, שני אחת, על כן אל תתמקד במה שעכשיו עסקת, אלא תיפתח לזה שיש עוד והרבה יותר. זה כל עבודת השם. כל עבודת השם זה להתבטל אל אלוהים, לעבוד את אלוהים, להיות עבד של אלוהים באיזה משמעות. על פי התפיסה הראשונה, המטרה של האדם היא להיות כמה שיותר רוחני, כלומר כמה שיותר לאפס את העולם הזה, ולהיכנע לאותו כוח עליון ששולט עליו. על פי התפיסה שם בדיוק הפוך. ככל שאתה מופיע יותר את אלוהים, ככל שאתה יותר מופיע את השלמות בתוך העולם הזה, כמו שאמרנו פעם שעברה, או שאתה יותר חכם, יותר עם טכנולוגיה, יותר עם רגישות, יותר עם אומנות, יותר עם יצירה, אתה מופיע יותר את אלוהים. זה נקראת הענווה, זה ההתבטלות, זה דבריך מועטים, זה אפשר כל הפסוקים שמופיעים, אנוכי תולעת ולא איש, ואנחנו מה? כל ביטויי הענווה שמופיעים בפסוקים ובחז"ל, זה כוונתם. לא כוונתם להפוך את האדם לחסר אונים, לחסר משמעות. בדיוק הפוך. דבריך מועטים בפני, הדברים שלך עכשיו מועטים. אל תתבוסס בתוך ההבנות וההישגים שלך כמו שהשגת אותם. אלא תיפתח בזה שיש עוד. אל תתקבע. זה הרעיון. עבודת השם... זה להתפתח יותר ויותר, לחיות יותר ויותר. זה אמרנו הביטוי אמונה. אמונה אמרנו בשור אמן, אמת, יציב, קיים, להאמין באלוהים, זה לחיות את החיים האינסופיים. ראיתי כזה פסוק, ויהי ידיו אמונה. אין שמשה רבנו מחזיק את הידיים במלחנת עמלק, מחזיק אותם למעלה, טוב, ויהי ידיו אמונה. מסביר רש"י מה זה ידיו אמונה? פרוסות בחוזק וביטחון. ככל שאדם הוא יותר מאמין, הוא מלא יותר חוזק, מלא יותר ביטחון, מלא יותר ממשות, אבל לא ממשות גסה שחוסמת אותו מלהתקדם מעלה, אלא ממשות של פתיחות. הוא חי את השלמות האלוהית עכשיו, שמח בה, מאושר בה, וכל זמן פתוח לזה שיש עוד רבדים לאין קץ שהוא יכול להתקדם. כל תובנה שאליה הגעתי היא רק תובנה אחת, יש עוד הרבה יותר מזה. הבנתי עכשיו משהו בגמרא, הבנתי עכשיו משהו פה בטקסט, זה לא הסוף, אל תתקבע בזה. הצלחת להגיד איזשהו הישג טכנולוגי, הגעת איזשהו הישג אנושי, לא להתקבע. תיפתח כל הזמן ללכת ולהתקדם. מחי, כתוב חז"ל, צדיקים, אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שנאמר, מחי אל חי ייראה אל אלוהים בציון. זה עבודת השם, להתקדם אל האין סוף. זה נקרא להאמין באלוהים. עד כאן, רק חזרה נוסעים פעם שעברה. כן, בבקשה.
אני לא חושבת,
אנחנו
מתייחסים
לזה כאל אבא. נכון. מה, כל הביטויים, שוב, שואלת שם מסוים, ואנחנו נסביר את הכל בצורה יותר מפורטת, אבל בגדול, כל הביטויים שמופיעים בתפילה ובפסוקים, שמתייחסים לאלוהים כישות חיצונית מאיתנו, הרעיון הוא, כמו שאמרנו, עולים בשמיים. הכוונה היא לפתח תודעה שיש פה משהו בהרבה יותר גדול מאיתך. רק, מה שאנחנו רק משנים פה, לא משנים, אלוהים הוא מלך, אלוהים הוא אבא. כל הביטויים האלה הם נכונים, אבל תתפוס את הביטויים האלה לא כחיצוניים, אלא כמשהו שהמלך, איך הוא שולט עליך, וזה שאתה מופיע את מידת המלכות. בזה שהמלכות הולכת ומופיעה בחיים שלך, זה נקרא להמליך את אלוהים.
אז זה דבר, להמליך את
הקלפון. בדיוק, להמליך את הקלפון. לא לקבל את זה, יש פה איזה מישהו שמעכשיו אני שפוט שלך, במשמעות השלילית. כן, למשל הפסוק, אני עבדך בין המתך, מה המשך הפסוק? ביטחת למוסך. דווקא בזה שאני עבדך, כלומר שאני מפתח בעצמי את תודעת העבדות, לאלוהים, כלומר, את ההכנעה לזה שהחיים, השלמות האינסופית היא בהרבה יותר גדולה ממה שאני משיג. זה ביטחת למוסרי. זה פותח את המוסרות, זה פותח את המגבלות. האדם כבר לא מצומצם, לא מקובע על הישג, הוא לא מקטין את עצמו אך ורק לממשות שהוא תופס עכשיו, אלא הוא בן חורין. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. או כדבר רבי יהודה הלוי, עבדי הזמן, עבדי עבדים, עבד השם ולבדו חופשי. מי שפונה בחיים שלו את תודעת הפתיחות אל האין סוף, שהוא עכשיו מוכן, אתם מבינים שאנחנו עובדים פה עכשיו, נלמד את זה בביטויים, אבל זה עבודה לכל החיים. להאמין באלוהים זה לא להגיד מילה, אני מאמין באלוהים. להאמין באלוהים זה להיכנס למסלול חיים כזה, שלא מבטר, שכל הזמן הולך ומתקדם, הולך ומשתפר, לא מוכן להתקבע בשום דבר, לא מוכן להשלים עם שום דבר, לא מוכן להשלים עם חולשות, עם חסרונות, כל הזמן הולך ומתקדם, הולך ומתקדם, ושהאנושות לא מוכנה לעשות את זה, כי כמו שאמרנו פעם שעברה, זה מאוד מפחיד, תפיסה כזו, כי בעצם דורשת תפייה טוטלית מהאדם, של עבודה והתמסרות אינסופית, אז מנסים לפתח אלילים, מנסים לפתח עבודות זרות, מנסים לפתח כפירה. כפירה אמרנו, אצל הרב קוק כפירה, מלשון כפור, עמידה במקום, או מלשון כפורת, כן, לפני בית המקדש, מחיצה. האדם מעמיד מחיצה, מנסה לקחת את אלוהים ולשים אותו באיזה קופסה. מה שחשוב בחיים, כן, פה דוגמה לסוג של עבודה זרה, מה שחשוב בחיים, זה הבריאות, החברים והמשפחה. משפט, שבדרך כלל נאמר על ידי נהגי מוניות ברגע של שאירוע. אני אומר לך, אחי, תקשיב לי טוב, אני רואה שאתה דתי, אז אני רוצה להגיד לך, אתם הדתיים, אני מאוד מכבד אתכם, ואתה יודע לך, לפי דעתי, מה שהכי חשוב בחיים, בריאות, משפחה וחברים. אין? בן אדם כל תורת ישראל התקלטה במשפט הזה. בן אדם בנה לעצמו תפיסת עולם, לא, חיים מסודרים. אין יותר ערכים מאשר אלוהים, משפחה וחיים, וזה אותו. יש אצלם ערכים וחשיש מריחואנה וזה, פה זה פחות משהו דיפה. נו, ומה יקרה עם החברים, המשפחה שלך, הם סותרים את המוסר. למשל, משפחה שלך הצטרפה לנאצים, ואתם בוקשים שגם אתה תהיה שם. או בריאות, מה יקרה אם אתה עומד לפני עבודה זרה, גילו ראיות ושליחות עליו. כנראה שיש משהו שהוא יותר חשוב אפילו מהבריאות שלך, ומשהו חשוב מהמשפחה שלך. אי אפשר על ידי סיסמה אחת לסגור את החיים. וכולנו עושים את זה. עוד פעם, לא אולי בצורה הפשטנית הזו, אבל כולנו אוהבים להישאר איפה שאנחנו. הבנו משהו, גם עכשיו התובנה שהבנו עכשיו. גם מה שעכשיו אנחנו מבינים וגם לא חד פסוק. עכשיו הבנו את זה על ידי סוג של ליטוש, של ליטוש של הגדרות. עוד שנה בברת השם תלמדו את המאמר הזה ביותר עומק. ויהיה לכם הגדרות יותר מזוכחות של אלוהים. ודאי, אסור להתקבע. כל הזמן להוסיף עוד ועוד, עוד ועוד, עוד ועוד. בסדר? וכאן אני רק מתחסת ואז נענה השאלות. כאשר האנושות מנסה להתקבע בתובנה מסוימת ביחס לאלוהים, מנסים לעצור את החיים מלהופיע בעולם, מופיעה הכפירה. זאת אומרת, מופיעה התקוממות, מופיעה מרד. נגד מה? נגד התפיסה המוקשמת של אלוהים. כאשר העולם הדתי מנסה לצייר את אלוהים בדמות מסוימת, זה התורה, זה הערכים, אין יותר מזה. זה יוצר את כוחות החיים בעולם, הם לא מוכנים להשלים עם זה. ואז הם יוצרים מרד כנגד עולם התורה וכנגד אלוהים כמו שהם תופסים אותו. אבל הכפירה הזו והמרד הזה, מה הם יוצרים? הם בעצם יוצרים אפשרות עכשיו להבנה יותר חדשה ויותר מזוכחת ויותר מדויקת של דעת אלוהים. זה ייסורים מברקים. זה השם של המאמר. הייסורים, יש פה ייסורים, העולם מזדעזע, העולם האמוני נופל, התפיסות הדתיות, הבוסריות, הילדותיות נופלות, זה יותר זעזוע גדול, זה גורם למציאות כולה פה, כל העולם הדתי עומד מול שוקת שבועה, אבל זה ממרק. זה מביא עכשיו אפשרות להצמיח קומה יותר מפותח, יותר אצילית ויותר עליונה של דעת אמון. וזה כל מהלך ההיסטוריה האנושית. האנושות מגיעה להבנה מסוימת, הבנה לא רק ביחס לאלוהים, למדרגה מסוימת בכל תחום, טכנולוגי, מוסרי, רוחני, יש כוחות שמכריחים לפרוץ הלאה. זה מפיל את ההבנה הקודמת, וזה תמיד עם זעזוע, משבר, ייסורים, וצומחת קומה חדשה. קומה חדשה מתבססת, שוב, מלחמה, ייסורים, מצמיחה קומה חדשה. ככה זה גם בעולם האישי, וככה זה גם בעולם הכללי. כל הזמן יש מלאך שמכה על קודקודנו, ואומר גדל. כוח החיים הוא לא יעצר אף פעם. אף אחד לא יוכל לעצור אותו. וזה בואו מכניין, עניינם של עם ישראל. זה נראה בהמשך. עם ישראל זה תפקידו להוביל את ראש החץ הזה של האי השלמה עם הצמצום שבמציאות. זה מהלך שלא ייגמר לעולם. בבקשה, עכשיו שאלה.
המצוות שניתנו כביכול על ידי משה בסיני. אז כביכול אנחנו עד עכשיו קראתנו שזה אלוהים דיבר והשם...
מה זה מעמד הר סיני?
מה זה דיבר ומה זה דיבר?
יפה. מה זה כל הביטויים? אלוהים מדבר, אלוהים. אז כמו שגם לפני השיעור הזה הבנת שכתוב למשל פסוק ואיחר אף השם. הבנת שלהשם אין אף. נכון? מה זה ואיחר אף השם? זה ביטוי משלי של התורה להגיד שאלוהים קול. אז עכשיו בוא נתקח את זה עכשיו עוד יותר. מה זה ואיחר אף השם? השלמות האלוהית לא מופיעה בצורה נכונה בעולם. יש פה כישלום. יש פה חוסר חיים שזורם. יש פה סתימה בשלמות האינסופית שמופיעה. זה נקרא אלוהים כועס. השלמות האלוהית היא לא מופיעה בצורה הראויה. אלוהים מדבר, השלמות האינסוף היא כל כך תובענית, כמו שאצל האדם, זה מופיע אצל האדם בצביעה פנימית, בהתחלה ברמות של איסורי מצפון, לאחר מכן ברמות יותר מבוררות של חלום, ועם הזמן זה יכול להופיע ברמות, השלמות אינסוף מופיעה ברמות עד כדי של דיבור שקורע את אוזנינו. אלוהים, נדבר, זה יכול להופיע גם בדיבור ממש. אבל שוב, הוא לא מדבר משם, עם רמקול, מדבר מבפנית, מבניה. רק אם יורשה לי שוב להיות שנוסק לביטוי, שוב, רק כדי להכניס פה אולי מולו מושגים, קוראים לזה שוב בשפה פילוסופית מקצועית, אלוהים הוא לא טרנסידנטלי למציאות, טרנסידנט זה חיצוני, אלא אימננטי, כלומר, מיני. זה יכול להיות ביטוי שפעם עוזר להבנת ההבדל.
טוב, עניין המצוות. אז אם אנחנו מבינים כך, אז המצוות הם בעצם החוקים שגורים לנו לא לאתר בחיים.
נכון.
איך אני יודע שהמצוות האלה הם באמת...
זה אנחנו נגיע, זה שלב הבא, אני לא יכולה לרוצה לבלבל אותו. מאיפה אנחנו יודעים שהדרך להופיע את שלמות החיים היא דווקא על ידי הנחת תפילין והדלקת נרות שבת? אולי הדרך להופיע את השלמות האלוהית היא על ידי אישון סמים מוכבים? יש כאלה שסופרים ככה. אז זה אנחנו עוד נראה. בסדר? נדבר. To be continued, כמו שנקרא. זה יהיה בפרקים הבאים של מאמר איסורים ומרקים. לעת אתה רק נגיד לך הנחה שמטרתנו, מה המטרה של אדם מאמין? לחיות את החיים כמה שיותר. בסדר? לחיות את החיים בצורתם האינסופית וגם יענה לשאלה של משה מבאר שבע, שאיך מיישבים את הסתירה על זה שיכול להיות שהמציאו את הסיפור על משה רבנו, השאלה נצטר, אנחנו נדבר איך אנחנו יודעים שמעמד הר סיני זה באמת הביטוי הכי אותנטי לרצונו של אלוהים, לדבר בהמשך. את אתה, בוא נסתפק בהבנה הראשונה. כן, בבקשה.
אוקיי, אתה דיברת לי קודם על הכימות האלוהית בעולם ואיך שזה מופיע. אז איך זה יכול להופיע בחצי העולם? אומרים שהוא נראה מאיזשהו אלם, שאומרים שבי אלם של סבל בקור והעולם.
מה זה? הכוונה היא, השלמות האלוהית היא סוף. העולם הזה הוא מצומצם. זאת אומרת, זה כל פעם ביטויים שאנחנו משתמשים בהם, לא רוב להגיד, שהשלמות האלוהית מופיעה בתוך עולם מוכבר. זו הכוונה היה אלם. יש פה כביכול העלמות של האינסוף ואפשרות להופעת המוגבלות. זה הכל רק ביטוי. כן.
זה
אומר
שהעולם
הוא
מוגבל בזמן,
אבל
אנחנו יכולים להגיע לעולם הזה בדרך
אחרת. שתי קליותיו.
בעצם מה שהקליות, מה שעם ישראל עבר מעמד הר סיני ומה שבעצם
עברה מבמד. כן, זה האידיאל. נדבר על זה. האידיאל בסופו של דבר זה הגיע למצב שאדם כל כך חי את השלמות האלוהית עד ששתי כליותיו מלמדות עוד תורה, או אלוהים מדבר איתו. השלמות האלוהית היא כל כך כבר מזוהה בתוך חייו, עד שברור לו מה הדרך להופיע אותה. אנחנו לא נמצאים ברם כזה, אנחנו צריכים הוראה חיצונית. אנחנו לומדים טקסט שאומר, אתה צריך לעשות כך וכך. זה לא מצב של, זה מצב של פירוט. כן, הנר סיני היה סוג של הופעה פנימית שכל העם חבר פה ונראה מאיפה אנחנו יודעים.
אז כמו שהבנתי, התבלמות האלוהית זה לעשות כמה שיותר
לחיות כמה שיותר.
אבל מה קורה כשמנסים את זה לכוחות חיים, כמו
למשל לאנשים
שעשו כמה
שיותר? אז לא, בעומק העניין אין דבר כזה שנקרא רע, מבינה? כי הכל זה הופעה של אלוהים. גם הנאצים. זה הופעה של אלוהים. רק זה הופעה של אלוהים לא בסדר הנכון. אינה? גם לקחת את המכשיר הזה, שמי זה? גם לקחת את המכשיר הזה ולזרוק אותו עכשיו, זה גם סוג של הופעה של אלוהים. יחד עם זה אני לא עושה את זה. למה? כי אז זה ינפץ את המכשיר הזה. ויש לי עניין, אני מבין, צריך להבין איך הגעתי לזה, שזה שהמכשיר הזה יהיה קיים, ואני לא אגזול, ואין ביטוח. יש, זה דווקא הופעה של השלמות האלוהית. וזה שאני מנפץ אותו, זה אומר הופעה של שלמות אלוהית, הופעה של שלמות אלוהית בצורה חסרה. בצורה מעוותת שיוצרת נזק עכשיו. בסדר? אז כל מטרתנו זה ללמוד יותר ויותר בחיים איך להופיע את השלמות הזו בסדר הנכון שלה. אבל בעומק העניין, גם אם אני אזרוק את זה למטה, וגם הנאצים, בעקיפין, במהלך היסטורי של אלפי שנה, יסתבר איך גם זה קידם את העולם פה. בסדר, זה עומק הרעיון של לעלות מצוצות, שמכל דבר יש נקודה חיובית שבסוף בונה את המציאות, כי הכל זו הופעה של אלוהים. אבל זה, לכן, כל כך חשוב ללמוד את המאמר הזה, אחרי שקצת מובנים מבחינה נפשית, כי אם הוא קיים את הרעיונות האלה בצורה פשטנית, בן אדם עכשיו אומר, סבבה, אני אעשה מה שאני רוצה, ואני מופיע את אלוהים וכל זה. אז יש סדר שבה השלמות האלוהית מופיעה בעולם. דווקא כך ולא אחרת, והסדר הזה יורד עד לרמות של איזה סרוכים סרוכים בבוקר קודם. צד ימין אותו צורך. את השלמות האלוהית אולי מופיעה עד פרטי הפרטים של החיים, שדווקא כך אתה מוסיף עכשיו יותר חיים בעולם ולא ממעט.
הרב?
כן.
כן.
האם
יש
מדע
כמו שהנאצים כן לא מתנשלמות האלוהית,
בסוף כן, בסוף כן. עובדה שבזכותם בסוף נבנתה מדינת ישראל. הם גם שימשו להופעת השלמות בעולם. זה לא סותר שעכשיו אם היינו חיים לפני 60 שנה, היית רואה נאצי, אתה צריך להרוג אותו. נכון? בסדר האידיאל שעם ישראל היה עולה לארץ ישראל ולא צריך את השוח. ואז השלמות האלוהית הייתה מופיעה בצורה בלי אלוהים אחרים, בלי איחור.
מה הם מתבטאים על הנאצים?
שים כוח, אני יודע, ייצור בירו לעולם כולו. יש כל מיני אפשרויות להופיע את האופי, את הנקודות החיים הנאציות בעולם הזה. הנאצים בגדול, יש שם המון נקודת אמת, התפיסה הלאומית שלהם, בעומק העניין, זה שהלאומיות זה היסוד המרכזי שסביבו החיים סוגרים, יש בזה הרבה מן האמת. רק כמצרן, זה כמובן נעשה בצורה מובטת. עכשיו צריך להבין למה. בסדר? מה אתכם זה כבר? מי שלמד שנה שעברה, מה למלאכי דעות, שמי שיתקל ספר מיין קאמפ של היטלר, יש תרגומים של חלקים לו בעברית, שם חלקים מאוד מקבילים לספר אורות. מה כפוך? הוא העלה שם הנקודות מאוד נכונות. של זיהוי של עם ישראל כמקור המוסר בעולם וכו'. התשובה בזה משהו שלילי, יצא לי לכם. אבל התפיסה הרוחנית שעומדת מאחורי התרבות הזו, היא גם יש בה הרבה, כל דבר יש. השאלה היא, אם אתה מופיע את האמת הזה בסדר הנכון או לא, מי יקבע מה הסדר הנכון, מה הסדר, מה הקריטריון להופעת, זה אני צריך להבין לך, איפה הגענו למתקנה השירותית. נוכל להתכנס? כן. מה זה? יש טוב ורע במילים יחסיות שלנו. מצד האמת האלוהית, הכל טוב. הנה טוב מאוד, ברא השם ביום השלישי, אומרים חזל, הנה טוב מאוד, זה גם היצר הרע. מה אנחנו משישים בטוב ורע לכינויים שלנו, לדברים, מה זה רע? דבר שהאמת האלוהית היא כל כך קטנה בו, עד שמבחינתנו היא כבר. כן, אבל מה שהוא רע מבחינתנו, אתה מבין מה? מה זה רע? נכון. יש שם אמת אלוהית כל כך קטנה, ולא בהקשר הנכון, במקום הנכון, עד שמבחינת ההגדרות שלנו לעולם הזה, זה רע וצריך להילחם בזה. בסדר, אנחנו רק פשוטים. שאלה אחת. אני מרגיש שהשלמות האלוהית הופיע בעולם, אם נתקדם יותר בטקסט, מאשר בשאלות
שלנו.
אני לא רוצה להבין
את השלמות.
בדיוק, כן.
לא.
לראות שאלה אחרונה.
אבל זה אני, כמו אתמך שאתה כל הדרך שחזל, ומה שזירה של הפסוקים, שבעצם כל דבר זה...
יש פשט ויש עומק.
זהו. שאלה אולי קצת טיפשית, אבל מה... אם כמעט כל דבר הוא לא... כל דבר הוא לא כפשוטו.
לא פשוט.
כל דבר...
יש כפשוטו, ועל גבי זה עוד כל כך. חשוב להישאר גם עם הרמה של הפשט.
ואיך
בעצם הרמה
של הפשט
הלכת,
אם
אנחנו בעצם
כל דבר
מוצאים
אותו
מפשוטו? הרמה של הפשט, היא נשאת, קיבלת, ילד קטן, שואל אותך איפה אלוהים? מה אתה אומר? אלוהים זה השלמות האינסופית שמופיעה מתוך חייך, הילד יתאבר, נכון? ילד קטן שואל מה זה אלוהים, איפה אלוהים יושב? אתה אומר לו, בשמיים. אמרת משפט נכון. כי מבחינת הילד, מה זה שמיים? שמיים זה משהו מעליו. זה נכון? אלוהים זה משהו מעליו. רק עם הזמן הוא יגדל ויבין שהמשהו מעליו זה לא משהו עליו מבחינה גיאוגרפית, אלא משהו מעליו הכוונה היא מבחינה קיומית, שיש שורש אינסופי לחיים שלו. תבין? אותה זה הסוד שבדברי חז"ל ובפסוקים, שאותה מילה יכולה לשמש גם לפשט, גם לרמז, גם לדרש וגם לסוד. זה מילים שנאמרו ברוח הקודש. הוא לא אומרים מילים לא נכונים. רק אפשר להבין, וטוב מאוד שילד יבין, כי ילד אין לו כלים נפשיים להכיל. לכן הוא צריך להבין זה ברמה הכי פשיטה. אתה יודע, גם הוא גורם, נכון. ולכן התורה, אם רק יש עוד בני אדם, רוב עם ישראל, רוב העולם כולו, קורא את הפסוקים. הוא אומר, בראשית ברא אלוהים, יש שם מישהו ברא את השמיים, יש שם מישהו מסתכל כל הזמן למעלה. זה גם נכון. יש שם מישהו שמסתכל למעלה. אבל לא מצד האמת, זה הבנה מאוד פשטנית, ויש לה הרבה מאוד תקף נראית חסרונת, כי האדם מפתח תודעה כזו של מסכנות וכו'. אבל זה גם נכון, כי באמת יש פה משהו בהרבה יותר גדול מאיתנו, שזה התודעה הנפשית שמתפתחת אצל מי שקורא את הפסוקים, וזה מה שצריך להיות. אחרי זה הוא מגיע למכון לכם, מתחיל ללמוד מה מסורים ברקים, ומבין שהתודעה הזו צריך להעמיק בה. להשאיר אותה, אבל לבנות עליה קומה נוספת. שתחושת ההתבטאות שלו כלפי אלוהים היא לא כלפי משהו חיצוני לו, אלא כלפי משהו פנימי שמופיע בחייו. ואז זה גורם, תחושת ההתבטאות הזו גורם לו לתחושות בהרבה יותר עציביות, מוסריות ועדינות. בואו בכל זאת, טיפה, נתחיל את המאמר. איסורים ומרקים. כן, אמרנו איסורים ומרקים, זה השם של המאמר. הרב קוק כתב את המאמר הזה, לא כמאמר ישיר להסבר מה זה אלוהים, אלא הוא כתב את המאמר הזה להסבר מה זה כפירה, מה התפקיד של הכפירה בעולם הזה. כשהמסר, מה שדיברנו קודם, שהכפירה שבמבט ראשון היא נראית כל כך איומה, שהיא הורסת את כל בניין האמונה, והעולם כולו מתמרב נגד התפיסות הדתיות המקובלות, מסביך הרב פה, שמצד אמת זה אומנם ייסורים, אבל הם ממרקים. או זה הפתח של הגאולה. שהעולם עכשיו יכול לקפוץ מדרגה לתובנה בהרבה יותר עמוקה ומופשטת ביחס לאלוהים, וממילא גם לפתח מדיניות חיים בהרבה יותר נכונה ועוצמתית. אם תסתכלו לפני מאמר סטיב מלכים, תסתכלו בבקשה בספר שלכם אורות עמוד פי זין. תסתכלו אורות עמוד פי זין. זה מה זה ישראל? זה שרשום לי רק העמוד בדף של זה. אורות התחייה, איזה פסקה? פסקה נ' הסיגים שבהבנת האלוהות, פסקה נ' תסתכלו שאורות התחייה פסקה נ' שיקרא אורות עמוד פי זין. יש פה את מאמר איסורים מלכים בתמצית, בזהר אנפיל. זה פה נו הקדמה למאמר. אומר הרב כך, השיגים שבהבנת האלוהות, העירה, האמונה וכל התלוי בהם, כל זמן שאין האומה צריכה לתקן את דרכי חיי המעשיים בכללותה, אין ההזק שלהם נקרא. כל עוד יש סיגים בהבנת האלוהות, שהתובנות האמוניות הן מלאות סיגים, זאת אומרת מלאות לכלוכים, לא מלוטשות. התובנות ביחס לאלוהים ולאמונה ולעירה זה תובנות מוקשמות. שוב, אלוהים נצפת כאישות חיצונית שמאיימת על החיים. כל זמן שאין האומה צריכה לתקן את דרכי החיים המעשיים בכללותה, אין ההזק שלהם ניכר. כל עוד עם ישראל בגלות, הוא לא צריך לחיות חיים ארציים, מלאי מפעל, תעשייה ובנייה, אז החוסר ליטוש של המושגים הוא לא כל כך ניכר. כי אדם חי בתודעה שאלוהים, שוב, יש שם איזה כוח עליון ששולט עליי וצריך מאוד להיזהר, ובעצם התפקיד שלי זה כמה שיותר למחוק את החיים בשביל להידבק יותר בכוח החיצוני הזה. בסדר, גם בגלות אין לזה באמת משמעות, כי ככה באמת יהודי חי, שהוא מנותק מחיים, באמת החיים שלו מצומצמים. אבל כיוון שהגיע הזמן שהתחייה הלאומית מוכרחת לבוא, וצמיחת קרן ישועה בפועל מוכרחת להיגלות, מיד השיגים מעקבים, ואי אפשר לאומה שתתאגד ותסיק בעומק חייה את סוד גבורתה וציורי סידוריה, כי אם על פי דעות מזוכחות ומעשים היוצאים מתארתה של דעת השם אמת בבהירות היותר עליונה. אבל כאשר העולם הולך ומתקדם, עם ישראל חוזר לארצו, או במילים אחרות, כוחות החיים בעולם מתחילים להופיע. כן? זה שעם ישראל חוזר לארצו זה ביטוי לכך שהעולם כולו עובר שלב. העולם נכנס למה שמכונה בשפה ההיסטורית לעידן המודרני. האנושות היא כבר לא אנשים כנועים שאיכשהו מעבירים את חייהם, אלא יש התבגרות של השכל. יש פיתוח של המודעות העצמית. העולם כולו מתחיל לפתח קומת חיים בשלה יותר. מה שבא לידי ביטוי בתמצית בחזרת עם ישראל לארצו, או בשפה אחרת, גאולה. העולם מתחיל להתגאל, הכוחות יוצאים ונגאלים מהכוח אל הפועל. פתאום, לאט לאט, זה לא משהו שנאמר, זה משהו תחושה פנימית, שמתחילה להקיף את התרבות, שהתפיסות הדתיות האלה, שמדברות על איזה מישהו שנזכר בשמיים, והוא שולט עלינו, זה לא מסתדר עם אנשים בוגרים. זה תודעות שמתאימות לילדים, שמתאימות לתפיסות נכשלות, שאני קטן ומישהו אומר לי מה לעשות. אבל ככל שהאדם מתבגר יותר, והאנושות מתבגרת יותר, והעולם נכנס לעידן מפותח יותר, כל התפיסות האלה פתאום נתפסות כמשהו מעיק. מה? מישהו אומר לי מה לעשות? כן.
למה אפילו מוכנים על המאמר הזה? למה רק עכשיו אתה
רוצים להבין? כי מי שאין לו את הבשלות השכלית והנפשית להבין את זה, זה יכול להזיק. הרב קוק מתאר פה מציאות שקורה בין אם נרצה ובין אם לא, אבל לנו אין עניין ליזום עידוד שלה. זאת אומרת, אם לצורך אנחנו מדבר על זה גם, אם אני מזהה מישהו שאין לו יכולת לתפוס את ההבנות האלה, עדיף לי שישאר בבניין האמונה הנמוך שלו. אנחנו לא מזרזים תהליכים. אנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא לפעול בקצב שלו. אבל בעומק העניין, אומר הרב קוק, מבחינה תרבותית, זה בלתי נמנע. זה מאמר הדור של הרב קוק, בלתי נמנע. העולם כולו הולך ומתבגר. אתה לא תצליח להשליט את הדת בעולם בתפיסה הבוסרית שלך. העולם כולו יהיה חילוני, וזה מה שקורה. למה? לא בגלל שהם יודעים להתפלסף. יש כאלה גם שמתפלספים, אבל יש פה משהו הרבה יותר עמוק מזה. יש פה איזו ודאות פנימית שלא ייתכן שלא ייתנו לנו לחיות את החיים. לא ייתכן שהחיים יהיו מוגבלים. ברור שצריך להופיע רגשות. ברור שצריך להופיע שכל. ברור שצריך להופיע גבורה. ברור שצריך להופיע אומנות. ברור שצריך להופיע טכנולוגיה. ברור שצריך לפתח מודעות עצמית. מאיפה הכל ברור? מאותו מלאך שמכה את כל קודו. יש פה איזה משהו שמכריח את העולם להתקדם, ואז כל העולם הדתי, כל תפיסות העולם השטחיות, המקובעות ביחס לאלוהים, הן הופכו להיות לא רלוונטיות. והעולם כולו הופך להיות חינוך. בסדר? בלי בלי מפורשת. יש פה ודאות פנימית, חושה פנימית, שאלוהים והעולם, אלוהים והחיים, זה לא הולך ביחד. דת ומדינה זה שני דברים סותרים אחד את השני. אתה רוצה לחיות, אתה חייב להשתחרר מהשטות הזו שהדתיים הכניסו לעולם, שיש פה איזה כוח ששולט על הכל ולא נותן לנו לחיות. לכן אומר הרב, עכשיו חייבים לברר את התודעות האמוניות. תמיד היה צריך לעשות את זה. אז בזמן הגלות עוד אפשר היה איכשהו להחליק את זה. עכשיו אם לא תעשה את זה, העולם יחרב. אומר הרב, זאת היא הסיבה שכוח שלילי גדול מתעורר בעקבת את המשיחה. עקב המשיח. זאת אומרת, ככל שהמשיח הולך ומתקדם, ככל שהמשיחיות הולכת ומתקדם, ככל שהעולם הולך ומתבגר, מתעורר כוח שלילי, כוח שמתנגד בחוצפה סגיעה. הנה, זה החוצפה שמדברים עליה חזה שתהיה באחרית הימים. זה חוצפה שמנפצת את כל התפיסות הקיימות. ושלילה זו תבאר את כל מה שהוא כהה, כהה הכוונה היא מטושטש, כל מה שהוא כהה במושגים האלוהים והתלוי בהם בכללות האומה. המרד הזה נגד הדת, המרד הזה נגד אלוהים, זה בעצם לא מרד נגד אלוהים, זה נגד איך שאלוהים נתפס בראש של הדתיים. נגד זה העולם מתמרד. יש כזה ביטוי. אדם עובר את השואה ואומר, אלוהים שלי נשרף באושוויץ. אדם כזה, כמובן, לא דנים אותו באופן אישי, אדם שחווה דבר כזה, אין לה תדמות חבחת שתגיע למקומו, אבל מצד באמת, האם צריכים לענות לו? האלוהים שלך, טוב שנשרף. אלוהים לא נשרף באושוויץ. התפיסה שלך, של אלוהים, כסנטה קלאוס, כאיזה כוח, נמסר בשמיים שאמור לעשות רק טוב על פי התפיסה שלך, זה מה שנפרח באושר. ועכשיו העולם הולך ומזכה חוונה יותר עמוק, שאלוהים זה לא דבר שנמדד על פי התפיסות האנושיות של לעשות טוב או רע לפי בני אדם. אלוהים זה מה שהכוח שדוחף את העולם לשלמותו, ולפעמים כאשר בני אדם לא עושים את זה בצורה הנכונה, הכוח הזה יקדם את העולם על ידי שואה. אי אפשר לכפור באמת באלוהים, אפשר רק לכפור בהלבשות של אלוהים, בתפיסות שמציגים אותם כאלו, בזה שישנה שלמות אין סוף, בזה שישנו כוח שכל הזמן הולך ומקדם את המציאות, בקיימות, בחיי החיים, בזה לא ניתן לכפור. זה יסוד חיינו. תאים זה אדם שלא מבין מה זה אלוהים, הוא חושב שאלוהים זה כוח, אלוהים אומר, הכוח הזה לא קיים. בין כל הוויכוחים, יש, אה?
דווקא
בדורות האחרונים. זה היה פרוס הגיעה, שבצורה הזאת הגיע בדורות האחרונים. אבל לאורך כל האנושות, כל הוויכוחים, יש אלוהים, אין אלוהים, זה פשוט חוסר הבנה.
לא, יש לי לצוות
איתי, שיש חלוס. כן, זה פשוט, שוב, זה חוסר הבנה במה היהדות אומרת. הם מתווכחים מול הנצרות, הנצרות ככה תופסת אלוהים, הם מתווכחים, יש כוח עליון, אין כוח עליון. אנחנו לא מדברים על זה. יש קיימות, יש אינסופיות בעולם הזה. זה הכל. זה
הקיימות או השלמות?
השלמות שעומדת בבסיס הקיימות. בסדר? לא...
שלמות זה דבר חיצוני, אני לא רואה פעם שלם.
לא, עוד פעם. מה, שלמות היא לא חיצונית לך, שלמות היא יותר גדולה. זאת אומרת, יש לה מימד שהיא חיצונית, זאת אומרת, שאתה לא כל השלמות, אבל השלמות הזו מופיעה דרכך. זה הכוונה שהיא לא חיצונית לך. אין, אתה מדייק פה דיוק נכון, שאנחנו נגיע אותו המשך, לא שאנחנו ואלוהים זה אותו דבר, כן, חלילה, זה גם סוג של הקשמה, אלא אנחנו מופיעים את השלמות האלוהית, אלוהים הוא אין סוף לאין יותר ממה שאנחנו.
אין אפשר לכפור בזה שאין שלמות.
יש, לזה אתה לא יכול, כי אתה רואה בחיים שלך שאתה מופיע משהו שהוא גדול מזה, אתה מבין? זה מזה התחלנו את כל הנקודה. זה שבבסיס החיים המוגבלים שלך נמצאת שלמות, מה שאנחנו קוראים עכשיו, נמצאת נקודת החיים, זה הנקודה שאם אנחנו מתחילים, וזה אי אפשר לכפור. זאת אומרת, זה שאתה חי, שאתה מופיע את חייך, וחייך הנוכחים הם לא כל החיים, אלא יש עוד, זה היה, כן? זה הנקודה שאיתה אנחנו בונים את כל המהלך.
והנקודה
שחלתי
קודם, שאני עדיין לא...
כן.
איך זה שיש את הנקודה של כל אחד, איך זה בטח להבנה שיש מכלול
שהוא גדול מתחלול? אתה, עליך, על החיים האישיים שלך. אתה מבין שעכשיו שאתה מדבר איתי שאתה חי, נכון? היו לך חיים לפני, ויש לך חיים עוד שנייה עכשיו אחרי. והנקודה שעומדת בבסיס כל הרצף הזה, זה ה... עליך.
זה
היה
נקודה אחרי שריפות יהיה את ההבנה הזאת, מה שמתגשם אצלנו בחיים של
תורה ומצוות. אז דוקטור המצוות, דוקטור המצוות,
אבל זה חשובות,
נגיד לדוגמה שהרעיון עכשיו, על אותו רעיון למצוות שואה. אז לא, זה בתיק דוגמה סתם כדי שנוכל לדבר בינינו. אני דיברתי על הרעיון הזה שבן אדם כביכול עומד בלם שהתמוצתה לו התפיסה של אלוהים. זה שהתמוצתה של אלוהים, התמוצתה, ההגשמה שאתה הלבשת כאת אלוהים. אבל את הנקודה שעליה אנחנו מדברים, היא לא יכולה להתמוטט. אתה מבין? היא בבסיס החיים שלך. מה שיכול להתמוטט זה ההגדרות שהלבשת את הנקודה הזאת. זה מה שיכול להתמוטט. גם המילים שעכשיו אני אומר, נקודה בבסיס החיים, השלמות, יכול להיות שהמגדרות האלה עצמם, מחר מחרתיים תמצא איזה משהו יותר מלוטש שימוטט את ההגדרה הזו של נקודת החיים. יש פה משהו שהוא מעל המילים, מעל ההגדרות. בסדר? כל חיינו הם רק הופעה של הבסיס של הנקודה הזאת. וזה. אני, כן, אולי רק נסיים את הפסקה ועד שאלות, אוקיי, שבכל זאת נרגיש שעשינו, שהתקדמנו משהו בשלמות האלוהית בשיעור הזה. אומר הרב, זאת היא הסיבה שכוח שלילי גדול מתעורר בעקבת הנמשיכה, בחוץ פסגיה, ושלילה זו תבער את כל מה שהוא כאב המושגים האלוהים והתלוי בהם בכללות האומה. אומר הרב, הכפירה, תהליך הכפירה, תהליך החילוק של העולם הוא בלתי נמנע. כל עוד המושגים הדתיים מתפסים כמו שהם מתפסים. אף על פי שנורא הדבר לראות שכמה ענייני אמת, מידות טובות, מצוות וחוקים הולכים ונשתפים ונעקרים לכאורה על ידי זרם השלילה. כן, במבט ראשון נראה פה ששפכת את התינוק עם האמבטיה. זאת אומרת, אתה מנסה לקדם את העולם ובשלב ראשון הכל מתמוטט. אנשים מפסיקים להיות דתיים, כל עולם בתי כנסיות, בתי מדרשות, מתרוקן, הנה העולם נחרב, מערב. אבל מכל מקום, סוף סוף, הכל יצמח בתארה וגבורה. כוח החיים הזה, שלמות אינסופית, היא עכשיו תקדם את העולם לעידן עוד יותר מפותח בתפיסה אמונית. בקדושה העליונה מגרים האיתן הטהור ומרומם, שכל שלילה לא תגיע אליו, מאותה נקודה שאי אפשר לגעת. ואורו יזרח בתור אור חדש של ציון בגדולה מופלאה למעלה מכל ציון. שכוחות דלים של נפשות עייפות, עייפות חומרית ורוחנית של גלות ארוכה ודלדול יכולים לצייר. עולם האמונה שיבנה פה בארץ ישראל, העולם שהולך ונבנה בדורות הללו, זה עולם אמונה יותר גדול מכל מה שנשמות עייפות יכולות לצייר. עם ישראל בגלות והעולם כולו הם עייפים. עייפים מאלפי שנים שבהם שלטה התודעה הדתית, שהקטינה את האדם. שלא נתנה לכוחות החיים להופיע, שיצרה איסורי מצפון אינסופיים אצל כל מי שיש לו טיפת חיים בלב, כי הוא מבין שהדת דורשת ממנו לחנוק את החיים. זה יוצר עייפות אלון.
חסרון אונים, דלדול. עכשיו זה מתעוררים לתחייה. העולם, דרך עם ישראל, הולך ומתעורר, יפתח תודעה אמונית, שתיתן עכשיו את היכולת להופיע את האינסוף בתוך החיים עצמם. לתת לאלוהים להופיע בצורה יותר מפותחת ויותר שלמה עוד ועוד ועוד. זה הרעיון הבסיסי של מאמר איסורים מרקים. כן, עכשיו שאלות.
אני רוצה שהכל בעצם, רוב הדברים נובעים כתוצאה מחוסר של אובדן זהות.
להסבר מה זה אתך אובדן זהות?
שאנחנו לא מבינים מה זה עם ישראל.
שאנחנו לא מבינים מה זה עם ישראל, לא מבינים מה זה אלוהים. נכון.
אומרת, כתוצאה מכך, אז לא מופיעים הסדר, הצורה הנכונה של הסדר.
נכון, נכון. ולכן העולם יגאל ככל שיותר ילמדו את הדברים האלה. ככל שיותר יפותחו אנשים עם תודעה כזו, ומילאים בחיים כאלה, שמופיעים את השלמות בלי שום מגבלה, זה גאולת העולם. ככה הכפירה תלך ותתנדף לך. כי כל התפקיד של הכפירה, תאמין, זה רק ליצור את הטריגר שיפתחו את עולם האמונה יותר ויותר. כן. שאלה טובה. לא, זה לא, לא נכון, לא נכון. זה אתה יכול להגיד שעכשיו אתה מבין מה השורש הפנימי שגרם לתרבות להפוך להיות חילונית. וזה בואו כעניין מאמר הדור, שרק הוא באמת לא מתייחס לחילונים, רק איזה אנשים פושעים, מנובלים, עצלנים, אוכלי שפנים וחזירים, שמעניין אותם רק הטובה האישית. אומר הרב קוק, בואו מכעניין, יש כאן תרבות שטובה תביעה צודקת. מה התביעה שלנו אליה? התביעה שלנו זה ללכת שיבינו את העומק הזה. אתה יודע, כי אם באים אל אנשים רק בתובנה האמונית הרגילה, באמת קשה לדרוש מהם את זה. כי האדם גם תוכיח לו מה שאתה לא רוצה, שהכוח הזה קיים. כמו אדם רציני, לא רוצה. אני עכשיו עבד עכשיו את כל החיים שלי. התביעה היא לתובנה כזו, שהאדם רציני מבין שגם לא ייתכן שהחיים החומרים ומוגבלים שהוא נמצא בהם הם גם לא אסף. ויש פה משהו עוד יותר עמוק מזה. בסדר? זה התביעה.
או שיש
פספסת, נכנס פה הקטע של כוונה.
כאילו
כוונה אידיאלית. לא, לא נכון, לא נכון. לא, אנחנו נדבר על זה. העולם החילוני הוא לא יותר מלא חיים. זה עולם שבטווח קצר נראה שהוא משוחרר, מועקה ופועל, אבל בטווח ארוך הוא הולך ומתנוון לו. כי הוא מנתק את עצמו מאין סוף, הוא רואה את הכל כמשהו מוגבל וחומרי. באיזה שלב זה גם נגמר, ואז מגיעים לייאוש ולפוסט מודרנה ולכל מיני דברים. זה לא שהעולם החילוני הוא הולך לכיוון הזה. הרב קוק רק מדבר פה להסביר שהתביעה הזו של העולם החילוני להשתחרר מהתפיסה הבוסרית הזו של אלוהים, יש בה הרבה מן האמת. בסדר? זה לא סותר עכשיו שכל אחד מאיתנו כן ממשיך לשמור תורה ומצוות. בסדר? הרב פונה פה לאנשים שומרי תורה ומצוות. בסדר? שמנסה לפתח אצלם תקומה יותר רחבה, יותר העליונה. לא בא לסתור את הקומה כן. נדבר על זה עוד בהמשך, בסדר, הנקודה הזו. כן.
על פי המאמר, בעצם רוב החילונים
האלה
מתפתחים באלוהים, אבל זה לא חלק מזה, כי העולם החילונים מאוד מאוד מעניין
באלוהים, זה משהו בדעת. כן, תראה, היום יש כל כך הרבה גוונים, שברור שיש כל מיני מוטציות, יש כזה שהוא מאמין באלוהים ולא בתואר מצוות, יש כשמאמינים ברוח הגדולה, יש מאמינים שבקרמה שלה, קיצור, אלף ואחד דברים. רב נותן פה במקרו את כל מה שקורה בעולם. יש פה תביעה אדירה, לא רק בעם ישראל, באנושות כולה, למצוא איזושהי דרך חיים שתיתן לחיים להופיע בלי מגבלה. התביעה הזו מהפוק היא נכונה. עכשיו, בתוך זה עכשיו, איך כל אחד מיישם את זה לחיים שלו וכו', הצודק, יש פה הרבה אפשרות. נכון? יש פה עם אנשים. שהם אולי לא מקבלים תורה ומצוות, אבל הם חיים באמת חיים של תביעה, של שלמות והתקדמות וזה. שיצד, שהם מאמינים יותר באלוהים מאשר אדם שאולי מקיים תורה ומצוות, אבל כל החיים שלו מנוונים. זה אדם. זה שבן אדם עכשיו מקיים אקטים מסוימים, אבל כל החיים שלו חלולים, והכל כזה, זה לא מכניס אותו אוטומטית לגן עדן. זה תפיסה, שוב, תפיסה פשטנית, שיש פה מישהו למעלה, נתן הוראות, קיים פתרות, אז אני מסודר. זה ילדים. עיקר העניין בעבודת השם זה לפתח את תודעת השלמות, שהיא באה לידי ביטוי בצורה הנכונה והשלמה ביותר על ידי תורה ומצוות. ושוב, לא צריך להבין למה. אבל זה העיקר, נכון. כן. אנחנו כל הזמן לשלמות. זה בדיוק הנקודה אנחנו רוצים להגיד פה. זה לא ש... לא, לא. שלמות זה בדיוק העניין. שלמות זה אינסוף. שלמות זה לא ניגע. חלק מהשלמות שהיא לא... מה זה שלם? שלם זה משהו לא חלקי, לא מוגבל. השלמות מנה, זו שאלה טובה שאלת. זה לא שעד לפני שעה לא הבנו מה זה אלוהים, ועכשיו אנחנו מבינים מה זה אלוהים, הגענו לשלמות. יש פה תהליך אינסופי. ברור. לא, השלמות זה בזה שאנחנו כל הזמן הולכים ומתקדמים. מבינה? אי אפשר לגעת באלוהים. לא יראה מאדם וחי. אי אפשר לתפוס את השלמות. איך אנחנו נוגעים בשלמות? בזה שאנחנו כל הזמן הולכים ומשתלמים. שם דוגמה פשוטה. את יכולה להגיד לי משהו אחד שלם שאת מכירה בחייך? יש איזה משהו בחיים שלך שהוא שלם? יפה. אין משהו שלם במציאות. אין שלמות. את ראית אי פעם משהו של שלמות במציאות? אין. ויחד עם זה, ויחד עם זה אתם השתמשתם עכשיו בביטוי הזה, שלמות. מאיפה הגיע הביטוי הזה, שלמות? הרי אף פעם לא נגעתם בשלמות, אף פעם לא אחזתם מה שלם, ויחד עם זה את יודעת שיש שלמות, את משתמש בביטוי הזה. הלמד. בדיוק. ששלמות זה לא משהו מוקשם. שלמות זה מושג מופשט. לבטא התקדמות ברצף אינסופי. אין להגיע. יש רק להתקדם. נכון, נכון. זה נקרא מופשט. הכוונה היא שאין דבר כזה להגיע. אין דבר כזה. אני עובד את... שואפים להתקדם כל הזמן. זה שהיום הטיפה יותר מוסרית מאתמול, זה שהיום את התפללת עוד קצת בכוונה, זה שעם ישראל היום יש לו מדינה ולפני 100 שנה הוא היה בגלות, זה ההישג. ועוד 100 שנה יהיה עוד התקדמות. ועוד 1,000 ועוד... זה רק, זה כי אנחנו חיים בעולם מוקשם, אנחנו צריכים מטרות ביניים. תבינה, אני בא ואומר, אני רוצה עכשיו להגיע למצב של להיות איש עשיר, אז אני מאמין לעצמי מטרות ביניים. אני צריך עד סוף שנה להגיע לפיתוח של המפעל ברמה X. את צריכה לפתח שתי תודעות. תודה אחת שאת פתחת במאמר הזה, שאת שואפת לאין סוף, שאת לא רוצה להתקבע בשום דבר, אלא רק לרצת ולהתקדם כל הזמן. במקביל, את צריכה עכשיו בתוך הסולם האינסופי הזה להעמיד לך שלבים. עכשיו המטרה שלי היא להתפלל יותר בכוונה תפילת ערבית. כי הדרך להגיע לשלמות האינסופית היא על ידי שלב ועוד שלב ועוד שלב ועוד שלב. אנחנו חיים בעולם הזה. בעולם הזה הוא מוגבל, הוא מורכב משלבים.
בעולם הבא.
יהיה התקדמות בצורה אחרת. מה יקרה אחרי שנמות? הסתיימה העבודה? זה יהיה התקדמות במצב צבירה אחר. מצב צבירה אחר. לא אומר. תראי, הדבר הכי פשוט, תראה לך בעולם הטבע. מה קורה לכוס הזו אחרי שאני, היא סיימה את תפקידה פה כמחזיקת הקולה שלי, אני משאיר אותה עכשיו בפח האשפה. מה יקרה לך בסוף? היא תתקלה. מה זה תתקלה? היא לא תיעלם. מה? תהפוך לגז. לגז. היא תחליף מצב צבירה. היא הייתה עד עכשיו במצב של מוצק. והגז, מה יקרה איתו אחר כך? יגיע לעננים ויחזור למציאות בצורה אחרת, רק בצורה יותר מזוכחת, כגשם. זה כזה, אגב, סוד של הרב של גלגול נשמות, זה הרעיון. התכלית זה ההתקדמות האינסופית, זה הרעיון. זה התרקנצו לראש הזה. אי אפשר להגיע, אפשר כל הזמן להתקדם. אם תתפוצץ גם, תהפוך לאבק ותחזור בצורה אחרת. הגאולה זה סימן לעוד קומה שהגענו. מה זה גאולה? גאולה זה לא רגע נקודתי אחד, שמהרגע הזה הכל טוב. גאולה, עוד פעם, אמרת זה כמה פעמים בשיעור פה, הרב ציודה שאלו אותו פעם מתי יבוא המשיח. הוא אומר, הוא כבר בא, קצת. זה שהיום אנחנו עכשיו במצב מדיני, תרבותי של עם ישראל, יותר טוב מלפני 200, 300, 400 שנה, זה סוג של משיחיות, סוג של גאולה, סוג של אלוהות שכבר הופיעה. וזה ככה ילך וימשיך. עכשיו, בתוך זה יש אין סוף. יש מצבים של עולם הנשמות, של תחיית המתים, של בית מקדש שלישי. אין סוף נקודות ביניים שמציינות פה ברצף האין סופי. אבל בעומק העניין, לאן אנחנו שואפים? אמרתי זה שבוע שעבר, לעולם הבא. מה זה עולם הבא במילים של הרב קוק? עולם הולך ובא. יש אין סוף עולמיות, אין סוף קיימות שכל הזמן באה. ולכן האדם המאמין, וזה הנגזרת הגדולה של מאמר סומקים, האדם המאמין לא מתמקד מה יהיה מחר. הוא לא עסוק לחיות את מחר, הוא עסוק לחיות את אלוהים פה. כי אלוהים זה לא משהו שאתה מגיע אליו ביום מן הימים. זה שאתה חי את הרגע בצורה אינסופית, זה שאתה מופיע את השלמות עכשיו בצורה האינסופית, שאתה עכשיו קורא משהו וקורא אותו, נכון, מדויק. זה שאתה עכשיו מדבר עם מישהו, אתה מדבר בצורה בהירה, ראותה, מסביר את עצמך. זה שאתה עכשיו דופק מסמר בקיר ודופק אותו, נכון וישר, זה להופיע את האלוהים כאן. האדם כל הזמן חי את אלוהים. אתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. שלמות האלוהית מופיעה היום. אדם שנתפס בתודעה הזו שיש איזה כוח בשמיים, הוא כל הזמן חי בשביל מחר. אני חי בשביל שאני אמות. אחרי שאני אמות, אז יהיה סבבה. השלמות האלוהית מופיעה כאן. ככה ברכו חכמים אחד את השני בארץ ישראל. עולמך תראה בחייך. זה העבודה שלנו. זה השינוי בכל עבודת השם. זה מה שהרב קוק מנסה לפתח. אנשים שחיים עכשיו את השלמות האלוהית, ומבינים שזה האושר. לא מחפשים את האושר בעבר להקשת בענן. אנחנו ציפייה לגאולה זה בעצם ביטוי ולהגיד שהיא תופיע יותר שלמות בעלי האדמות. זה מדרגה, זה גם אדם, זה קומה מסוימת. אחרי שיבוא משיח, מה יקרה? נתקדם בעוד צורה. המשיח הזה יוביל אותנו לעידן חדש, לעבודת השם, של עבודה, של אתגרים, של השתלמות. אחרי תחיית המתים, תהיה השתלמות בצורה עוד יותר מזוכחת. זה עולם מושלם שוב ביחס אלינו. רוצים להגיד לך, יש איזה משהו פה בהרבה יותר עליון מהעולם שאת מצויה בה עכשיו. אל תתקבעי בעולם הזה. אבל הגאולה השלמה, זה השלמות. הגאולה השלמה, זה בזה שמשתלמים. תחשבו, נגיד שנגיע בסוף לזה נקודת סיום. נגיד יש לנו, ומה קורה מחר? נכון? כזה שהוא בונה עולמות מחריבן. מה זה בונה עולמות מחריבן? המציאות הולכת ומשתלמת לה. גם אנחנו, אנחנו עולם שלא ברור מה היה בעולם לפני. אולם באמת העולם נבנה לפני, כמו שאומרים החוקרים, או עידן קרח, עידן. יש פה תהליך אינסופי של השלמות האלוהית, שמופיע באינסוף מימדים, אינסוף עולמות, ותפקידנו זה לגלות את הים האינסופי הזה, ולחיות אותו בנקודת חיים שלנו. זה האושר הגדול ביותר. בשביל החיים. לחיות, למה את קמה בבוקר? הנה. ונסיים בזה, כי אני צריך, בשביל להופיע את השלמות, אני צריך לספוק את האוטובוס שמביא לסדרות. זה בדיוק הנקודה, את מבינה? בתפיסה שעוד פעם יש מישהו, אני צריך עכשיו סיבה, אני חי בשביל החיים. זה לא מעניין אותי. למה אני חי? בשביל החיים. אני קם בבוקר כי טוב לחיות, ובזה שאני מוסיף חיים, אני מוסיף עוד כוחות, מגלה עוד אלוהות בעולם הזה, וזה מלא את האדם באושר. וככה לאורך כל הדורות כולו. כי האדם רוצה לחיות, ולא למות. זה העמדה הנפשית הבסיסית. טוב, תמשיכו לחיות עד שבוע הבא, ונמשיך בעזרת השם בשבוע.